אם זה למעלה, כמו פעם שעברה.
עוד ואנחנו הולכים לקראת ליל הסדר הבא לנו לטובה. נראה הלילה בסייעתא דשמיא הערות, עיונים בהגדה, כדי שהסדר יוכל ללוות אותנו במשך כל השנה. לפני שניגשים לסדר עצמו, נמצאים כבר כולם ביחד, כדאי לעורר מספר הערות קצרות. ראשית, ליל הסדר זה הלילה שבו יצחק בירך את יעקב, זה הלילה שבו עוברת ברכה מדור לדור, זה הלילה שמכוחו אנחנו עם ישראל קיימים. כפי שנאמר בפרקי דרבלזר בקטע הראשון, הגיע הליל יום הפסח וקרא יצחק לעשו בנו הגדול ואמר לו, בני, זה הלילה כל העולם כולו אומרים בו הלל, כאן כדאי לעשות קו, ואוצרות כללים נפתחים בזה הלילה. יש אוצרות, טרג'רס, אוצרות של ברכה, עשה לי מתמים עד שאני בעודי אברכך. ולכן כדאי, ראוי בלילה הזה לברך ילדים, נכדים, להתברך מדורות קודמים, כי זה לילה שבו אנחנו מעבירים ברכה מדור לדור, ויש כאלה שאפילו מוסיפים בברכה של ליל הסדר, שמברכים את המשפחה, את הברכה שיצחק בירך את יעקב, ייתן לך אלוקים איתה לשמן, משמני הארץ, ורוב דגן ותירוש. זו הערה אחת. הערה שנייה. לפני שמקדשים, כמובן מסתכלים על השולחן, על הקערה, ואחת השאלות שואלות בתחילת הלילה, איזה מצוות אנחנו הולכים לקיים הלילה? והתשובה היא, מצווה מדאורייתא של סיפור יציאת מצרים, מצווה נוספת מדאורייתא של אכילת מצה, מצווה שלישית דלת כוסות מדברי סופרים מדרבנן, מצווה רביעית מרור. אלה המצוות של הלילה. בדרך כלל זוהי התשובה. וכאן כדאי באמת להוסיף שיש עוד מצווה חמישית, לא פחות מדלת כוסות. וזוהי המצווה שמופיעה גם ברמב"ם בהלכה בקטע השני, החרוסת מצווה מדברי סופרים, כדי לעשות קו, זכר לתית שהיו עובדים בו במצרים. והמילים האחרונות בקטע השני, עוד קו, ומביאים אותה על השולחן בלילי פסח. מתחילת הלילה עד סוף הסדר, הסדרים על השולחן יהיה את החרוסת. והמעניין ביחס לחרוסת, שזה הפעם היחידה בחזל שמקבלים רספי איך עושים חרוסת. את המתכון נאמר בתוספות בקטע השלישי בפסחים ובתשובת הגאונים מפרש, לעשות חרוסת בפירות שנדמה לכנסת ישראל בשיר השירים. כל פרי בשיר השירים שמשווים אותנו לפרי ואת הפרי אלינו. תחת התפוח עוררתיך, תפוח כפלח הרימון, רקתך רימון, תאנה חנתה פגיע, אמרתי אלה בתמר, אגוז, וכמובן שקדים, ואת כל זה מערבבים ביחד עם היין, זאת החרוסת, והיא מאוד מאוד מתוקה. איך היא זכר לתית? תית הרי זה הקושי, השיעבוד, זה אחד המוטיבים שחוצים את כל ההגדה, ונראה את זה בהמשך בתחנות שונות. בלילה הזה אנחנו לומדים שמה שאתמול היה מר, מחר נהפך להיות מה? מתוק. אפילו בסוף הלילה אנחנו אומרים, תאיר כאור יום חשקת לילה. יש לילות חשוכים, שאלות קשות, דברים לא מובנים. בורא עולם, תאיר כאור יום. תאיר לנו את הכל, שנראה את כל התמונה, ואז נבין הכל. אז לכן החרוסת הזאת היא בעצם מסמלת את אחד המוטיבים, שהיה אתמול מר וקשה, בסופו של דבר הכל נהפך למתוק וטעים. זאת הערה נוספת. הערה אחרונה לפני שמתחילים את הקדש, את הסדר, זה בקטע הרביעי, סימני הלילה. יש לנו פה את השלבים של הלילה, נספור, נראה, 15 שלבים. קדש, אורחץ, כרפס, יחץ וכו', 15 שלבים. 15 זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. יוד קיי. מה מיוחד בשם יוד קיי? כולם מכירים את הפסוק בעל פה, מן המיצר קראתי יה, ענני במרחב יה. לצאת מכל מיצר, מכל קושי, הדרך היא השם יודקי. קראתי יא, ענה לי במרחב יא. מה מיוחד בשם הזה? הגמרא אומרת במסכת מנחות, עולם הזה נברא בהי, עולם הבא נברא ביוד, שנאמר כי ביה השם צור עולמים. מה פירוש הדבר? בהבנה פשוטה, היי בלשון הקודש, הכוונה היא עכשיו, היי לכם, הנה קחו, הלך מה אני אומרים. יוד, האות יוד בלשון הקודש מסמלת עתיד. יוד בראש מילה הופכת את המילה לעתיד. ילך, יבוא, יגיע, יראה. עולם הזה זה עולם של פה. עולם הבא זה עולם של שם. מי שמחבר את היום עם המחר, את המחר עם היום, יוצא מכל מיצר, יוצא מכל קושי. אז לכן, זה בעצם הפריים, המסגרת של הלילה, השם יודקי, מן המיצר קראתייה, ענני במרחביה. אחרי ההקדמות הקצרות האלו, ניגשים לקדש, הסטפ, השלב הראשון של הלילה. אז כאן, לפני הקדש, כדאי להגיד, פשוט, ואז אנחנו מיישרים קו עם כולם בסדר, כל פעם שאנחנו מחזיקים כוס ביד של יין, אנחנו מכסים את המצות. כל פעם שהכוס על השולחן, אנחנו מגלים את המצות. הרבה פעמים בסדר, יש כאלה מכסים, יש כאלה מגלים, יש כאלה, אין סימטריה בין כולם. הכלל הוא פשוט מאוד, כמו בקידוש של שבת, אנחנו מקדשים על הכוס, מכסים את החלות. גם בלילה, אנחנו מגביעים את הכוס לדבר זה, לקידוש או לברכה או לעשרת המכות וכולי, מכסים את המצה. אז כשאומרים את זה בתחילת הלילה, אז בעצם כולם נמצאים בדיוק באותו מקום, באותו דף. ואז מגיעים לקדש, וכאן כמובן כולם שואלים וכולם עונים, למה שותים ארבע כוסות? כנגד, כותב רש"י, ארבע לשונות של גאולה, כדי לעשות קווים קטנים, א' והוצאתי, ב' והצלתי, עוד קו, וגאלתי ולקחתי. יפה, כולם את זה מכירים, אבל מה פירוש הדבר? מה עומד מאחורי זה? אז כדאי באמת להסביר. הנה, בקטע השישי, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, מה הולך להיות לנו, עם ישראל. דבר ראשון, ויאמר לאברהם, כדי לעשות עכשיו קו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. זה קו אחד. עוברים למדינה אחרת. יוצאים מהארץ גלות. בהתחלה היה שם מצוין, היה טוב, אבל עברנו למקום אחר, זה לא הבית. שלב הבא, עוד קו ועבדום. מתחיל לעבוד קשה. שלב שלישי, עוד קו ועינו אותם. לא סתם קשה, אלא בפרך. זאת אומרת, יש פה תהליך שהמצב נהיה קשה, קשה מאוד וקשה עוד יותר. עכשיו, מכל זה צריך לצאת. לכן, הנה הלשונות מעבר לעמוד מספר 2, בעמוד השני, פרוגרף 7, לכן, אמור לבני ישראל, אני השם, כאן כדי לעשות קו אחד, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. זאת אומרת, אין יותר עבודת פרך. אין עבודת פרך, אבל עדיין מה אנחנו? עבדים. שלב הבא עוד קו, וגאלתי והצלתי אתכם מעבודתם. יותר כבר לא עבדים, אבל עדיין אנחנו איפה? במצרים. שלב הבא, עוד קו, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה. ואז השלב הרביעי, אחרי שיצאנו ממצרים, לקחתי אתכם לי לעם, קבלת התורה, בדרך לארץ ישראל. אז זה מסביר לנו מאוד ברור את הלשונות, שכל לשון זה בעצם שלב נוסף ועוד שלב בגאולה שלנו ממצרים. ולכן אמרנו את זה כבר הרבה פעמים בעבר, תמיד אני אומר פה רבינו שלמזל מנויר ברזכת צדיק לברכה, למה שותים ארבע כוסות של יין? למה לא נשתה מה שכל אחד אוהב? אחד אוהב מצטפוזים, אחד אוהב אני יודע מה תפוחים, כל אחד ישתה מה שאוהב, למה דווקא יין? כי ששותים נניח כל המצטפוזים תפוחים, הכוס הראשונה שותים אותה לגמרי, אין ספק. הכוס השנייה כמעט את הכל, כמה כבר אפשר לשתות מיץ? אז כוס שלישית משאירים חצי. בכוס הרביעית כבר אין כבר כוח לשתות יותר, שותים רק קצת. אבל אם זה יין, הכוס הראשונה היא טובה מאוד, טובה. הכוס השנייה כבר טובה מאוד. הכוס השישי זה כבר מצוין. הכוס הרביעי זה כבר פילי פלאים. זאת אומרת, יין, כמובן בבלנס, מעורר יותר שמחה. מעורר יותר, ולכן זה התהליך של הלילה. אנחנו הוצאתי, הצלתי, גאלתי, לקחתי. אז כל שלב אנחנו מודים על זה, כוס ישועות עשה, ובשם השם אקרא. דבר נוסף, ביחס לארבעת הכוסות, נאמר עוד הסבר בקטע השמיני, ארבע כוסות, שלושה כנגד ג' כוסות, שנאמרו בפסוק זה, וכוס פרעה בידי, והרביעי ברכת המזון. פירוש הדבר, הנה הפסוקים, בקטע התשיעי. שר המשקים בחלומו, שלוש פעמים מזכיר כוס פרעה. וכדאי לעשות קו. וכוס פרעה בידי פעם ראשונה, והיקח את הענבים והשחט אותם אל כוס פרעה פעם שנייה, עוד קו, והייתן את הכוס פעם שלישית אל קו פרעה. על קו פרעה. זאת אומרת, שלוש פעמים הוא מזכיר את המילה כוס, ופעם רביעית כוס של פרקת המזון. פירוש הדבר, דרך זה שיוסף פתר את החלומות של שר המשקים, התחילה הגלות. כי אם הוא לא היה פותר לו את החלומות, הוא לא יודע מה קורה לו בבית סוהר, הוא לא נשאר שם כל החיים. פתר את החלומות, שר המשקים מספר לפרו, פרו מביא אותו, פותר לו, עושה אותו משנה למלך, וכמובן כל התהליך, רעב, גלות, יורדים, ואז כל המשפחה מגיעה למצרים. אז לכן, דרך הפתרון שפותר יוסף את החלום של שר המשקים, זה עוד כיוון איך ירדנו לגלות מצרים. אבל יש פה עוד דבר, ששר המשקים מספר את החלום, וזה מה שאמרנו קודם, הנה אותו מוטיב חוזר עוד פעם, בקטע העשירי, שימו לב מה אומר שר המשקים, ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף, ויאמר לו, בחלומי, והנה גפן לפניי. ואז מה? שלב ראשון, בגפן שלושה סרגים, three branches, שלושה ענפים. ואז, שלב הבא, עוד קו, והיא כפורחת עלתה. זאת אומרת, יש שמה leaves, עלים. ואז ניצא, עוד שלב, פרחים. ואז מהפרחים הבשילו אשקלותי הענבים. מהפרחים יצאו מה? ענבים. יש פה בעצם מה? תהליך. מההתחלה. זה דבר נורמלי. הוא חוזר לתפקיד שלו. מה רואה שר האופים? בסל העליון מכל מאכל פה. הוא רואה לחם, הוא רואה עוגות, אבל הוא לא רואה חרישה, לא רואה זריעה, לא רואה קצירה, לא רואה תחינה, עיסה, אין תהליך, זה לא אמיתי, זה לא יכול להתקיים. אז בעצם הפתרון שפותר יוסף לשר המשקים את חלומו, הוא גם פותר לעצמו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה תהליך, אל תדאג, אתה תצא מפה, לאט לאט, הכל יגיע, בזמן הנכון. זה הכוסות שאותם אנחנו שותים. אבל המעניין הוא, שאם אנחנו מסתכלים בכל הסדר של הלילה, אחרי הקדש, מה מגיע? הוא רוחץ. למה כתוב הוא רוחץ עם וב? בכל הסימנים של הלילה, תראו לרגע, בקטע הרביעי, אין תאות וב. כל סימן עומד בפני עצמו. קרפס, יחץ, מגיד, רחצם, וכך הלאה. למה קדש הוא רוחץ? למה לא כתוב קדש, רחץ, קרפס, למה הוו? הפשוט, קדושה באה ביחד עם טהרה. אין טהרה בלי קדושה, אין קדושה בלי טהרה. צריך לשלב את שני הדברים האלה ביחד. את השילוב. ואז יש את האחרות. וכאן, ברוחץ, קורה דבר מעניין. בטח רוב הציבור נוהג כך. אם לא, אולי כדאי להתחיל לנהוג כך. ברוחץ, אמא, אבא, סבתא, סבא, יושבים ליד השולחן, הילדים, הנכדים, הנכדות, כולם באים, נותנים להם קערה עם נטלה ונוטלים להם ידיים. גם ברוחץ וגם אחר כך לסעודה. לא עושים את זה בשום לילה. בשום לילה לא עושים את זה. מה תגידו, זה לילה שכולם מלכים, מלכות, נדמה לי שאמא ואבא צריכים להיות מלכים ומלכות כל השנה. כן? אז אולי נראה כיוון אחר. כי בלילה הזה, בלילה הזה, מכוח כיבוד הורים, זכינו לברכה שעוברת מדור לדור. הכל קרה בלילה וביום הזה. מה קרה? רבקה אומרת ליצחק, ליעקב, בני היקר, מהר, רוץ לאבא עם המתמים שאני מכינה לך, שני גדי עיזים, לך תיקח, תגנוב את הברכות מאח שלך. תגיד לו, אבא, אני יעקב, אני אסב. אמא, מה קרה? איך אני יכול להגיד דבר כזה? זה שקר. לא אומרים דבר כזה. אבל אני אמא שלך. והתורה אומרת, כבד את אביך ואת אמך. אבל אמא, אבל אסור לשקר. אסור לגנוב. נכון, אסור. אני אומרת את זה לך בנבואה. ונביא יכול להגיד לנו, לעבור על מצווה ממצוות התורה לפי שעה. הוא לא מתווכח עם אמא שהיא אומרת לו את זה. הוא גם לא מתווכח עם אבא אחר כך שאומר לו, סע לפדן ארם, תמצא משם אישה. לא מארץ כנען. אבא, אני רוצה להישאר פה כל הזמן כמוך. אין, זה קשה לו. אבל הוא מכבד את אמא ואת אבא לא כי הוא רוצה, לא כי הוא מבין, הוא לא רוצה, הוא לא מבין. אבל למה הוא עושה את זה? כבד את אביך ואת אמך כאשר צבחה השם אלוקיך. כן מסתדר, לא מסתדר, זה לא משנה. הנה, זה אומר אור החיים הקדוש, איך נאמר בקטע 11, ואתה בני, שמע בקולי, לאשר אני מצווה אותך, כאשר ציווך השם אלוקיך. לך לצון, כך כדי עיזים, אומר על זה אור החיים הקדוש בקטע 12. שמע בקולי, פירוש. אגב, שיש בדברים אלו כגניבת דעת, עם כל זה, יש לך לשמוע בקולי, פירוש. מלבד חיוב מצוות כיבוד אב ואם, שהיא מצוות עשה, גם היא נביאה. וכתיב בדברי נביא אמת, אליו תשמעון. ולזה אמרה, שמע בקולי, וכבר כתבנו שיצטדק נביא באומרו לעבור על מצווה ממצוות התורה כדי לעשות קו, לעבור על מצווה ממצוות התורה לפי שעה. אז בעצם מכוח כיבוד אם ואחר כך אב של יעקב, זה הקיום שלנו עם ישראל, הברכה עברה אלינו. אז בלילה הזה רוצים לבטא את זה. אמא, אבא, סבתא, סבא, שבו, נביא לכם את הנטלה, ניטול לכם ידיים, בהתחלה וגם אחר כך לקראת הסעודה. הנה גם אצל יצחק אותו דבר, בקטע 13. ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצווהו. הוא מצווה אותו. לא תיקח אישה ממנות כנען, והוא שומע בקולה של אמא ובקולו של אבא. זה הרוחץ. מכאן, מספר 3, פייג' 3, 14, קרפס. קרפס, מטבילים ירק במי מלח. והסיבה לכך, כמובן שישאלו הילדים, ואז מה צריכים להגיד להם לילדים? איך התחילה גלות מצרים? איך התחילה גלות מצרים? האחים מכרו את יוסף. איך קוראים ללילה הזה? ליל הסדר. זאת אומרת, הכל מה? מסודר. נו, איפה רואים את מכירת יוסף בליל הסדר? איפה זה מופיע באגדה? הנה, בקרפס. נאמר, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא ועשה לו קטונת פסים. אומר רש"י, מה זה קטונת פסים בקטע ה-15, כדי לעשות קו, כמו קרפס ותחלת. אומר רבינו מנוח, מרבותינו הראשונים, הביא אותו הבית יוסף, על הרמב״ם, בכסף משנה, שפה זה בא לרמוז, שהדבילו את קטונת הפסים בדם. הדם הוא מלוח, הדבילו את קטונת הפסים בדם, אנחנו מדבילים ירק במי מלח, באופן סימבולי, הנה, ככה התחילה הגלות. מכירת יוסף. לכן, מה בא מיד אחרי הקרפס? מה הסטפ הבא בלילה? השלב הבא, מה? יחץ. המשפחה נשברה. מחרוח. זה היחץ. ואז מגיע המגיד, שכל עניינו לחבר בחזרה את כולם ביחד. וכאן, באלך מעניה, אני רוצה באמת סייעתא דשמיא עצובה, שאלה ששנים שנים שאלתי את עצמי ולא הייתה לי תשובה, בסייעתא דשמיא גדולה, ממש גדולה, לפני כמה ימים, באמת, פתאום אני רואה, תורה זה הפוך בה והפוך בה, פתאום מגלים כל פעם דברים חדשים. בליל הסדר, הנה מגיע, מגיד, אלך מה, עניה, דאכלו אבותנה בארד המצרים, מרים את המצא, כי הרי כל הלילה מספרים לחם עוני, שעונים עליו דברים הרבה, מספרים את הכל שהמצא גלויה, ואז מגיע המשפט ששנים, שנים על גבי שנים, עשרות שנים, לא הבנתי אותו. כל דכפין יתי ויכול. למי אומרים את זה? למי שברחוב, הוא כבר לא שומע. גם החתולים לא ברחוב. אנחנו כבר רשים שעה בסדר. אף אחד לא נמצא שם. למי שהזמנו ולא היה לו איפה להיות, מה נגיד לו עוד הפעם? כל דכפין, הנה הזמנו אותך. אולי זה יפגע בו? אולי זה לא יהיה נעים לו לשמוע? למה להגיד לו את זה עוד פעם? אז למי אנחנו אומרים כל דכפין. למי? מה, הילדים שלנו, למשפחה? הם בבית תמיד. מה, מה זה כל דכפין? מה, מה, מה? וחזל תקנו את זה. ואנחנו אומרים את זה. זה נוסח ההגדה. תשמעו דבר פלאי, פלאי פלאים. נפלא ביותר. איפה מצאנו פעם ראשונה בתורה פסח? פעם ראשונה בתורה פסח מצאנו בסדום. פסח, סדום. מכירים? אם לא, הנה. האורחים, המלאכים, מגיעים ללוט להציל אותו מסדום. שימו לב מה קורה בקטע ה-17. ויפצר בה מאוד, ויסורו אליו, ויבוא אל ביתו, אומר להם לבוא אליו הביתה, כדי לעשות קו, ויעש להם משתה, ומצות עפה, ויוכלו. כותב רשי, פסח היה. איפה רשי ידע שזה פסח? הראשונים שואלים, הרד"ק ועוד אחרים, בא אליכם מישהו הביתה מאוד רעב. אז כמובן נותנים לו דבר ראשון לאכול, זה מרגיע אותו. מה עושים יותר מהר? לחם או מצה? ודאי שמה מצה? לא צריך הרבה לעבוד על זה. אז אולי לוט נתן לאורחים דבר ראשון מה? מצה, כי מכינים את זה מהר יותר, שככה קצת יירגעו. יירגעו. נכון? אז מאיפה רשי ידע שזה פסח? איפה? בואו תראו. מה נאמר בפסח מצרה בפסח? מה עשה להם לוט? ויעש להם משתה ומצות עפה. עשינו קו. שורה שנייה. ואכלו את הבשר בלילה הזה, זה במצרים, צלי יש עוד קו, ומצות על מרורים יאכלו. מה קורה אצל לוט? ויצא עליהם לוט הפתחה, הפתחה, והדלת סגר אחריו. למה הם רצו הרי את האורחים? אז הוא סגר את הדלת, שהם לא ייכנסו הביתה ויקחו אותם. מה קורה בפסח מצרים? עוד קו, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ואז מה קורה? ואת האנשים אצל בסדום, אשר פתח הבית, עיקו בסנוורים, מקטון ועד גדול. המלאכים עיקו אותם, נהיו עיוורים, והילו למצוא הפתח, לא יכלו למצוא את הפתח ולא יכלו להזיק להם. מה קורה בפסח מצרים? פסוק אחרי זה, הוא פסח השם על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל ביתם לנגוף. לא מספיק, נלך הלאה. ויצא לוט וידבר אל חתניו, לוקחי בנותיו. מה הוא אומר להם? כדי לעשות קו. והוא אומר, קומו צאו מן המקום הזה. כי משחית השם את העיר. מה אומר פרו למשה ואהרון? שורה אחרי זה, עוד קו. ויקרא למשה ולאהרון לילה, והוא אומר, קומו צאו מתוך עמי. מה קורה אצל לוט? והתמאמה. הוא לא רצה לעזוב מהר. והחזיקו אנשים בידו, ביד אשתו, ביד שני בנותיו, בחינת השם עליו, ויוציאו. וינחו מחוץ לעיר, מה קורה בפסח מצרים? ולא יכלו להתמאמה. וגם צדה לא עשו להם. זה פשוט מדהים את ההגבלה בין פסח של סדום לפסח של מצרים. מה קרה שם בסדום? בגלל שלא תכניס אורחים? מה קרה בסוף הסיפור שם? בסופו של דבר, בסוף, 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 מי יוצא? אמון ומואב. מי יוצא מאמון ומואב? לוט ונותיו ניצלו אמון ומואב. מי יוצא מאמון ומואב? רות המואביה. מי יוצא מרות המואביה? דוד. ומי יגיע בסוף? המשיח. הכנסת אורחים מקרבת את הגאולה. והכנסת אורחים זה לא למי שרעב רק. מה זה הכנסת אורחים? זה לדעת לתת יד למי שצריך באותו רגע את היד. זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות לעזור לזקן לחצות את הכביש, יכול להיות איזה עצה טובה למישהו, או כל עזרה אחרת, או איזה חיזוק כזה או אחר. בלילה הזה, בתחילת הסדר, המשפט הראשון שאנחנו אומרים, דבר ראשון, כל דכפין יתה ויוכל. אנחנו מראים פה מה אנחנו רוצים להרגיש, מה אנחנו נקווה לעשות טוב יותר השנה. כל דכפין, מי שצריך, שיבוא. ניתן לו יד. אם זה אוכל, אם זה עצה, אם זה עזרה כזאת, אם חיזוק או כל דבר. לא מזמינים פה אף אחד עכשיו. את מי שהזמנו, כבר הזמנו. לא אומרים את זה למי שבחוץ כי הוא לא שומע. ולא אומרים את זה למי שכבר נמצא. פה אנחנו אומרים מה אנחנו רוצים. אנחנו מבינים שהכנסת אורחים מקרבת את הגאולה של העולם. וליל הסדר, זה אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. לכן זה הכל דחפים. זה נותן משמעות לאמירה הזאת בליל הסדר, ומחבר את זה באמת לפסח שהיה שם. מכאן נראה את המוטיב הזה, ממשיך הלאה, מדהים, בקטע, בעמוד פייג' 4, מספר 18. בכל דור ודור, חייב אדם, כותב הרמב״ם, אנחנו רואים את זה בליל הסדר, להראות את עצמו, או לראות את עצמו, תלוי בגרסאות, כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים, שנאמר, ואותנו הוציא משם. עכשיו כדי לעשות קו, ועל דבר זה, ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית. אתם מכירים יהודי או יהודיה בעולם, שבליל הסדר או בפסח, אפשר להצביע עליהם ולהגיד, או, הנה, הוא או היא הרגישו כאילו יצאו ממצרים. איך אפשר להרגיש את זה? יושבים ליד שולחן ארוך, יוצא מן הכלל, משנים, כל אחד עם על הקרית או על המשנת, וכל הכלים היפים מביאים בלילה הזה, להרגיש שאנחנו יוצאים ממצרים, נראה לא מציאותי, נראה איזה מטאפורה, אבל כתוב את זה בחזל, נפסק לך להלכה. אפשר. איך? איך אומר הרמב״ם, מה הפסוק? וזכרת כי עבד היית. איפה מופיע הפסוק הזה? הנה, בקטע ה-19. כי ימחר לך, פרשת ראה, כי ימחר לך אחיך העברי או העברייה. ועבדך 6 שנים. עבד עברי, בשנה השביעית ישלחנו חופשי מאמך. עבד 6 שנים, היה יוצא מן הכלל, קיבל משכורת מצוינת, נתן עבודה מצוינת, כולם שמחים. עכשיו מה קורה? כי תשלחנו חופשי מאמך, לא תשלחנו ריקם. הענק תעניק לו, תן לו nice package, תן לו איזה חבילה. מצונך, מגורנך, מעקבך, אשר בך השם אלוקיך. תיתן לו, למה כדי לסודקה? וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. ועבדך השם אלוקיך. על כן אנוכי מצווך את הדבר הזה היום. מה זה? מה פירוש? למה לתת לו? היה פה דיל. העבד עבד, קיבל משכורת, יוצאת מן הכלל. נתן עבודה, משהו. נגמר, הגיע הזמן לצאת לחירות, שלום. למה לתת לו? פאקג'. כי עד עכשיו הוא היה עבד, זה הביזנס. עכשיו הוא כבר לא עבד, הוא אח שלנו. אח, תן לו יד. הוא עכשיו מתחיל לחפש עבודה. תן לו שבוע, שבועיים, פריג'דר מלא עם אוכל. שלא יצטרך לדאוג על אוכל. שכל יום יוכל ללכת לאינטיביו, לרעיון עבודה, ויקבל עבודה. תן לו יד. איך אפשר להרגיש בפסח שיצאנו ממצרים? אם בפסח, או אחרי הפסח. קצת, לא הרבה, קצת. אנחנו, הבן אדם לחברו שלנו, נהיה קצת יותר טוב. נותנים קצת, עוד קצת יד למישהו שצריך. זהו, זה נקרא להרגיש שיצאנו ממצרים. זה נקרא שיצאנו ממצרים. ולכן, תראו כמה נפלא עוד משפט אחד. איך נאמר בפסח מצרים? וכבר שם זה נאמר לנו, בקטע ה-20, ויקרא משה לכל זקני ישראל, ויומר עליהם כדי לעשות קו, משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם. מה זה משכו? את מי מושכים? קחו צאן, תשחטו אותו לפסח, מה זה משכו? יש עוד פעם אחת בתורת המילה משכו. איפה? בקטע ה-21. ויעברו אנשים, מדיינים, סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור. וימכרו את יוסף לישמעלים מ-20 כסף. ויביאו את יוסף מצרימה. שמה משכו אותו מהבור, כדי למכור אותו. אנחנו את זה רוצים לתקן. משכו וקחו לכם. זה לא כדי למכור, לא כדי להפריד, אלא כדי לחזור ולהיות בחזרה כולם ביחד. אז הנה לנו, בהיבטים שונים, איך כמה, היסוד הזה מאוד מאוד חשוב ללילה הזה. עד כמה הנתינת יד, פתיחת הדלת, בצורה כזו, בצורה אחרת, מקרבת אותנו לגאולה העתידה. מכאן, קטע 22, הנה מגיעים כבר לתוך המגיד, אומרים, הרי אני מוכן ומזומן, לקיים מצווה, לספר ביציאת מצרים. למה לא מברכים על סיפור יציאת מצרים? זה הרי מצווה מהתורה. שנברך, ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, שקדישנו ממצותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים. התשובה היא, אומר החתם סופר, מברכים. מי אמר שלא מברכים? הנה הברכה בקטע 23. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שרגעה לנו, גל את אבותינו ממצרים וכולי. שורות אחרונות, נודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל בדות נפשנו. ברוך אתה השם, גל ישראל. הנה ברכה מצוינת. אבל רגע, רגע, הברכה הזאת אומרים אותה מתי? לפני ששותים את הכוס השנייה, עוד איזה שעה וחצי. שנגיע לשולחן עורך, למה לא אומרים אותה עכשיו? אומר החתם סופר פשוט. אנחנו עכשיו צריכים להרגיש שאנחנו יוצאים במצרים. אי אפשר שנמצאים במצרים להרגיש, לומר, אשר גאה לנו. מתי נוכל להגיד אשר גאה לנו? כשנגיע להגדה של פסח, לתחילת ההלל, ומה הקטע השני בהלל? בצאת ישראל ממצרים. עכשיו יצאנו, עכשיו אומרים את הברכה. כמו גר שמתגייר, הוא לא יכול לברך בזמן התבילה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על התבילה. איך הוא יכול להגיד וציוונו? הוא עדיין מה? הוא לא התגייר, הוא לא וציוונו, הוא לא חייב. אחרי התבילה הוא מברך. גם כאן, אי אפשר להגיד אשר גאה לנו, אם אנחנו עדיין מה? במצרים. לכן מחכים עם הברכה, אחר כך, מי שירצה יכול לראות את זה בחתם סופר, בקטע 24, עמוד מספר 5, בארבע שורות האחרונות זה מופיע בקיצור, הנה בתבילת גרים, מברכים אחר התבילה, מפני שקודם התבילה אינו יכול לומר וציוונו, אותו דבר, קודם סיפור יציאת מצרים, אינו יכול לומר וציוונו, כי עדיין אנחנו בבחינת עובדי עבודה זרה. ומברכים את זה רק אחר כך. עכשיו, בקטע 25, מה נשתנה? ופה המה נשתנה שכולם אומרים, כולם יודעים בכל השפות, בכל ה... חשוב מאוד להסביר מה קורה פה, מה זה המה נשתנה? המה נשתנה, פירוש הדבר, מגיעים לחלק הזה, ובעצם אומרים, רגע, בוא נראה מה קורה בלילה הזה, שזה לא קורה בשום לילה. בוא נסכם. מה ראינו עד עכשיו, שאין את זה בכל לילה? וננסה להבין למה. אז דבר ראשון, הלילה הזה, כולו מצא. אין פה חמץ. זה דבר ראשון. דבר שני, הלילה הזה, שאלה שנייה, כדי לעשות קו, מרור. מרור? איך יודעים שיש מרור? אז חשוב להסביר. כי הרי על הקערה יש את המרור. אז מסבירים מה יש על הקערה. ויותר מזה, שאכלנו את הקרפס, הדבלנו ירק במי מלח. ירק במי מלח, ואז אנחנו אומרים, מברכים בורא פרי אדמה, ואומרים לכולם לחשוב בברכה של בורא פרי אדמה, גם על המרור שנאכל אחר כך. שגם אותו נדביל, אמנם לא במי מלח, נדביל אותו במה? בחרוסת. אז אנחנו כבר יודעים שיש מרור, ויודעים שנדביל עוד פעם. אין את זה בשום לילה. למה הלילה הזה שתי פעמים? ושאלה הרביעית, מה קורה? כולם יושבים מסובין? אף פעם לא יושבים עם קריות מסובין? אז הבנו, אלה השינויים של הלילה, שלא קיימים בשום לילה. מצא, יש מרור, מדבילים, פעמיים ומסובין. מהי התשובה? בקטע 26, שורה אחת, עבדים היינו לפרו, ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. לכן, עבדים היינו לפרו, ויוציאנו, מהר, לא היה זמן, אוכלים מצה. מרור, עבדים היינו, היה קשה מאוד. מדבילים שתי פעמים, עבד לעולם לא מדביל. עבד יש לו אוכל, אוכל אותו מיד. להדביל, תודי, פירוש הדבר, הולכים למסעדה, ככה זה פותח את התיאבון, אפטייז, מדבילים, בנחת, זה מראה על חירות, על חירות. אז לכן מדבילים בלילה הזה שני פעמים. ומסובין, גם זה מראה על חירות. יושבים בהסבה. אז הנה השאלות, הסברנו את השאלות, לעצמנו כמובן ולכולם, ונתנו תשובות לכל השאלות האלה. ומכאן אנחנו עוברים לקטע 27, מעשה. ברבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון. כאן כדאי להעיר מאוד שתי הערות חשובות. א', רבי עקיבא הוא בן של גרים. כך אומרת הגמרא, כדאי לרשום בצד אם מישהו ישאל אתכם, סנהדרין דף צדיק וב. רבי עקיבא הוא בן גרים. רבי אליעזר ורבי יהושע לוויים. הם לוויים. זה גמרא בסוטה דף כפה א' עמוד ב'. רבי אלעזר בן עזריה ורבי טרפון הם כהנים. זה גמרא בבבא מציע, דף י' א'. כל אלה שהזכרנו עכשיו, בעצם לא צריכים לעשות סדר. כי הכהנים והלוויים במצרים לא עבדו בפרך. חיו חיים רגילים. לא יצאו מבית עבדים. בן גרים, הסבא שלו בכלל לא היה יהודי. אז בעצם כל אלה בכלל לא צריכים לספר ביציאת מצרים. בא בעל הגדה ואומר, כולם מספרים. הכהנים והלוויים והגרים ובניהם. זה דבר ראשון. דבר נוסף, מאוד חשוב, על הקטע הזה, להגיד כאן. השמות האלה שמופיעים כאן, כמעט כולם, מופיעים בעוד מקום. בגמרא בסוף מכות. עולים לירושלים אחרי חורבן הבית. שואל יוצא מקודש הקודשים. מכירים? רבי עקיבא צוחק, החברים שלו מה? בוכים. רבי עקיבא צוחק והם בוכים. שואלים אותו, למה אתה צוחק? למה אתה צוחק? והוא מסביר להם. מה הוא מסביר להם? אני רואה את דברי הנביא. כדאי לחשוב את הפסוק בצד. ציון שדה תחרש. קדוש ברוך הוא פלאוד. ציון שדה תחרש. חרש את הכל. לכן אני צוחק. מה פירוש? אומר להם רבי עקיבא, בארץ ישראל לעולם לא היה ולא יהיה חורבן. אין חורבן בארץ ישראל. מה זאת אומרת אין חורבן? אנחנו עיוורים? אין בית מקדש. שואלים הלכו בו. לא, לא. מה אומר הנביא? ציון שדה תחרש. בורא עולם חרש את הכל. פלאוד. לא. ציון שדה תחרב. אם הוא חורש היום, מה יהיה מחר? זריעה. מה יהיה אחר כך? צמיחה. אמרו לו, עקיבא ניחמתנו. איך אתה רואה בחושך את האור של המחר? איך אתה רואה בחושך את מה שקורה היום בארץ ישראל, שמי האמין בך שדבר כזה יכול לקרות? תעוד ישבו זקנים וזקנות, איך הכל? איך? רבי עקיבא, אפשר לבוא אליך לליל הסדר? אנחנו לא יכולים לעשות את זה בבית שלנו. לנו יהיה מאוד קשה. אנחנו לא יכולים ולא מסוגלים כמה חודשים אחרי החורבן של הבית לשבת ולהיות מסובים ולשתות ארבע כוסות של יין. לא נצליח. אנחנו בטוח שנעצור באמצע. תלמד אותנו איך עושים את זה. נלמד את הדורות הבאים איך עושים את זה. אפשר לבוא אליך לסדר? וכולם באו אליו לרבי עקיבא, עירו של רבי עקיבא בבני ברק. רבותיו היו שם. רבי אליעזר, רבי יהושע, באו לרבי עקיבא. אתה לימדת אותנו איך רואים את העוד ישבו זקנים וזקנות. תלמד אותנו גם לאחר חורבן הבית. איך אפשר לאכול בעשבה, איך בכל זאת אפשר לשתות ארבע כוסות בליל הסדר. זה, שוב, המוטיב הזה, מה שאתמול היה חושך, מה שאתמול היה קשה, מחר יהפך להיות מה? אור. תאיר כאור יום חשכת לילה. ומכאן עוברים לקטע, לעמוד מספר 6, קטע 28. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, הוא היה בן 18, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. הוא ביקש שיזכירו יציאת מצרים בלילה, ועד שמי קיבל את הדרשה הזאת, עד שדרשה בן זומה. הוא קיבל את זה. למה דווקא בן זומה? כי בן זומה אומר במשנה במסכת אבות, איזה חכם הלומד מכל אדם. מה זה משנה בן כמה הוא? בן 18, בן 20, בן 10, בן 100, מה זה משנה? הוא אומר, טוב, אפשר ללמוד ממנו. ופה זה גם הזדמנות, אולי באותו רגע להגיד. איך כתוב? רבי יהודה אומר, לעולם ילמד אדם את בנו ותלמידו בדרך קצרה. קצר ולעניין. רבי יהודה נותן בהם סימנים, דצה חדש באחר. איך כתוב שמה? הלל היה כורך את המצה ואת המרור, נכון? כי הלל הוא מתלמידיו של אהרון, אוהב של המרודף של המחבר את המר ואת המתוק ביחד. רבי אליעזר אומר, מימי לא יקדימני אדם לבית המדרש. הוא תמיד היה הראשון, הוא הראשון שפותח את ההגדה. אז אפשר ככה לראות כל רבי, רבן גמליאל אומר, מי שלא אמר שלושה דברים האלה, לא יצא, פסח, מצה ומרור, ומסבירים, כי רבן גמליאל אומר, מצוות שיחות כוונה. כל תנא בהגדה, או מה שהוא אומר, או איפה שהוא נמצא, מלמד אותנו על האישיות שלו, על המיוחדות שלו. זה הערה נוספת. מכאן בקטע 29, מאוד חשוב להגיד את זה בלילה, מגיעים למשפט הבא, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. מה תורה לעמו ישראל? תורה נקבל עוד 50 יום בשבועות. אנחנו עכשיו בפסח, רק יוצאים ממצרים, איפה תורה? אלא, בלילה הזה יש מצווה של תלמוד תורה שלא קיימת כל השנה. וזה לדרוש ביציאת מצרים. כל פסוק דורשים, כל מילה בהגדה. אז מכיוון שיש פה לימוד מיוחד שלא קיים כל השנה, כל השנה לא חייבים לדרוש ביציאת מצרים, אבל בליל הסדר חייבים לדרוש, אז זה מחייב מעין ברכת התורה. כמו יהודי קם בבוקר, אומר ברכות התורה. במניין, מקבל עלייה לתורה, אומר עוד הפעם ברכות התורה. למה הוא אומר עוד הפעם? כבר אמר לפני חצי שעה ברכת התורה. למה עוד הפעם הוא צריך להגיד? כי הוא קיבל עלייה לתורה. זה דבר מיוחד, לא כולם יכולים, אין מספיק עליות לכולם. מקבל עלייה, הוא קורא מהתורה, זה מחייב ברכה. גם בלילה הזה יש מצווה לספר, לדרוש ביציאת מצרים, לכן יש מעין ברכה, ברוך שנתן תורה למו ישראל. ואז, כנגד ארבע אבנים דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאני יודע לשאול. למה כתוב אחד, אחד, אחד? כדי לדעת ולזכור, כל הילדים בבית, כולם, כל אחד הוא אחד אחד. כל אחד הוא יוניק, כל אחד הוא מיוחד. כשנותנים לילדים להרגיש שכל אחד הוא מיוחד, כולם תמיד יהיו ביחד. ומכאן לקטע השלושים, השאלה שתמיד שואלים אותה, מה ההבדל בין שאלת החכם לשאלת הרשע? שניהם שואלים הרי אותו דבר. מה העדות, חוקים, משפטים, מה קורה פה? הרשע אומר, קצר יותר, אבל אותו דבר. מה העבודה הזאת לכם? אז מסבירים, הגרא אומר, החכם אומר, את שם השם, מה העדות והחוקים המשפטים אשר ציווה השם אלוקינו. רשע לא מזכיר את שם השם, אבל אולי אם אפשר להגיד את הדבר, אני חושב, הכי פשוט. מסתכלים בפסוקים, בקטע 31, פרשת ואת חנן, שאלת החכם. מה כתוב אצל החכם כדי לעשות קו? כי היא שלחה בנך מחר. מי ששואל, רוצה ללמוד, רוצה לדעת ולהתקדם. אצל הרשע, פרשת בו בקטע 32, שאלת הרשע, שורה שלישית, כדי לעשות קו, והיה כי יאמרו עליכם בניכם. הוא אומר, אומר את מה שיש לו, לא רוצה לשמוע, לא מעניין אותו משום דבר, אומר. זה עושה את ההבדל. מכאן אנחנו עוברים לדף השביעי. מספר 7. קטע 33. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, כמה שנאמר, לאברהם וברית בין המתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. ועבדום, כדי לעשות קו, ויינו אותם 400 שנה. מדברים על גלות, מדברים על שנים, 400 שנה. בהמשך, נאמר, דור רביעי ישובו הנה. גאולה תמיד זה עם דורות. ולמה? כי המפתח לגאולה זה החיבור בין הדורות. שיש חיבור בין הדורות, אין גב, זה מקרב את הגאולה. אז אפשר, אי אפשר להבדיל ביניהם. ואז בקטע 34, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מי זאת היא שעמדה לאבותינו ולנו? מי זאת? זה הקטע הקודם, ברית בין הבתרים. הברית הזאת היא תמיד עומדת. היא אף פעם לא תתבטל. בקטע 35, צאו למד. מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? פרעה לא גזר אלא לסחרים כדי לעשות קו, ולבן ביקש לעקור את הכל. מה זאת אומרת לבן ביקש לעקור את הכל? מה זה לעקור את הכל? הוא רצה דבר אחד. שזרעו של אברהם לא יגיע לארץ ישראל. הוא אומר לרבקה אחותו, למה את הולכת לשם? בוא נביא לפה את יצחק. תשב הנערה איתנו ימים או עשור, ואחר תלך. הבין יעקב, אם יהודי לא מחובר לארץ, לא חולם על הארץ, לא חושב עליה. זה יפרק אותנו מלהיות עם. מה שיחזיק אותנו כל החיים וכל השנים, זה על השנה הבאה, בירושלים. ולכן, את זה ביקש לעשות עם רבקה, את זה הוא ביקש לעשות גם עם יעקב. תעבוד קודם שנים שבע בלאה, שבע ברחל, ועד שהוא צריך לברוח. וחזל מוסיפים ביונתן בן עוזיאל, שלבן זהו בלעם. האריך ימים, זה בלעם. שמנסה לקלל אותנו ערב הכניסה לארץ. שאולי זה יעצור. לכן, לעקור את הכל. בקטע 36. הערה קצרה. וירד מצרים, המדובר פה על יעקב, אנוס על פי הדיבור. אנוס על פי הדיבור? למה אנוס? יעקב אמר במפורש, ארדנה והראה את יוסף בטרם אמות. הוא רוצה לרדת למצרים, לראות את יוסף. מתפלל 20 שנה שיראה אותו. הנה, הגיע הרגע. למה אנוס על פי הדיבור? נכון, הוא רצה לרדת למצרים לכמה זמן? שבוע, שבועיים, שלוש, ולחזור בחזרה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, לא, לא. אתה תרד, אבל אני אעלה אותך. אתה לא תעלה מתי שאתה רוצה. אתה תישאר במצרים, ואחרי שתצא מן העולם, נעלה אותך בחזרה לארץ כנען. אז זה נקרא אנוס על פי הדיבור. במתי מעט, בקטע 37, דרך אגב, אולי עוד משפט קצר. איפה ישבנו בסוף הקטע 36? בארץ גושן. למה ישבנו בארץ גושן? גם זה חשוב שכולם ידעו מסביב לשולחן. כתוב בפרקי דרב לזר שאברהם ושרה ירדו למצרים, ופרעה מאוד רצה את שרה, הוא נתן לה את כל ארץ גושן. בדיד, בטאבו, בדיד של מצרים, כתוב של כל ארץ גושן שייכת למי? לשרה. הדבר ראשון, זה לא יצר אנטישמיות. באנו למצרים, קיבלנו את ארץ גושן, כולם יודעים שבדית של מצרים זה לא של המצרים, לא גנבנו מהם, לא לקחנו מהם, זה כבר הרבה הרבה שנים קודם, פרעה זה או אחר, נתן את זה כבר למי? לשרה. וחוץ מזה, למה דווקא שמה? עוד הסבר, כי יציאת מצרים זה הלידה שלנו. כמו שנאמר ביחזקאל, יום הולדת אותך. אם יציאת מצרים זה הלידה, גלות מצרים מה זה? ההיריון, פרגננסי. בהיריון נמצאים ברשות של מי? של אמא, ברחם של אמא. יצאנו לעולם, לארץ האבות, לארץ ישראל. מכאן, בקטע ה-37, גם דבר מעניין, במתי מעט. כמה ירדנו למצרים במתי מעט? כמה שנאמר, כדי לעשות קו, ב-70 נפש. ירדו אבותיך מצרימה. אבל בואו נראה מה כתוב בפסוק, בקטע ה-38. כל הנפש... הבעל יעקב מצרימה יוצא יריחו מלבד נשי בני יעקב, כל נפש, כמה כתוב מה? 66. אופס. איך מגיעים ל-70? הנה, בני יוסף, אשר הולד לו במצרים, נפש שניים, מנשה ואפרים, ויוסף עוד אחד, ויוחבת, סך הכל 70. אז למה התורה עושה את זה כך? למה התורה לא כתבה? 70. זהו, פעם אחת. למה? מחלקים את זה. 66, בני יוסף, יוסף. למה? למה מחלקים? אומר הגר"א מילה אחת. 66. בגימטריה, גלגל. וויל, גלגל. גלות זה גלגל. אי אפשר לדעת מתי נמצאים למטה בגלגל, מתי נמצאים למעלה על הגלגל. אי אפשר לזה מתגלגל. מתי הגלגל... של גלות נעצר, נאמר בקטע ה-39 עמוד מספר 8, והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, מה המקום הראשון בארץ ישראל שהגענו לשם, כדי לעשות קו, ויחנו בגלגל. זה המקום הראשון בארץ ישראל, ובקטע 40, ויאמר השם אל יהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, צחקו, אמרו שלא תגיעו לארץ, תמותו במדבר, היום הם יודעים שצדקנו, והיקרא השם המקום ההוא גלגל עד היום הזה. זאת אומרת, עד היום הזה פירוש הדבר, גלות זה גלגל, גלגל של גלות נעצר, איפה? בארץ ישראל, התחנה הראשונה בגלגל. מכאן בקטע 41, ואת עמלינו אלו הבנים. אז זה נראה אולי משהו ככה נגטיבי, עמלינו. לא. דבר שאדם מאוד מאוד אוהב, הוא משקיע בזה הרבה כוחות והרבה זמן. איך אנחנו אומרים, עושים סיום על מסכת, אנו עמלים והם עמלים. אדם בעבודה אוהב את מה שהוא עושה, הוא יכול לעבוד מהבוקר עד אמצע הלילה ולא להיות עייף. הוא הולך לישון כי צריך קצת לישון, אבל הוא שמח מכל רגע. ממה אנחנו הכי 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 שמחים? הילדים, הנכדים, המשפחה. עמלינו אלו הבנים. זה דבר חיובי. ומכאן, עוד דבר מעניין, שכדאי לשאול בלילה, וזה יראה אולי מוזר, אבל בואו נשאל, מה היה קודם, מכת בכורות או יציאת מצרים? למדנו בגן, או בפרי גן, כבר למדנו, שמה היה קודם? מכת בכורות, כן? 100%, בואו נראה. מתפללים תפילת מעריב כל לילה, נאמר בקטע 43, העושה לנו ניסים ונקמה בפרעה, אותות ומופתים עמדת פני חם, עכשיו כדי לעשות קו, המכה בעברתו כל בחורי מצרים, ואחר כך, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם, טוב מאוד מה שאמרתם, קודם מכת בחורות, אחר כך מה? יציאת מצרים. בקטע 44 כתוב, ממצרים גאלתנו השם אלוקינו, ומבית עבדים פדיתנו, ומה עכשיו? כל בחוריהם הרקת. התבלבלתי. אז מה היה קודם? יציאת מצרים, בלילה במערים, קודם יציאת מצרים, לא, קודם מכת בכורות. בבוקר בשחרית, בדיוק הפוך. מהי התשובה? נאמר בהקדמה למסכת שמחות, בקטע 45. כדאי לעשות קו, והיא בחצי הלילה. והשם יקע כל בחור. מתי? בחצי הלילה. זה כתוב בשמות. הוא כתיב במדבר, קילי כל בחור, ביום אקותי כל בחור. מתי היה? מכת בחורות? ביום. פעם כתוב בלילה, פעם כתוב ביום. אמר רבי יוחנן, שורה שנייה כדאי לעשות שם קו, אף על פי שיקע אותה מכת מוות מחצי הלילה, הייתה נפשה מפרפרת. בהם עד הבוקר. זאת אומרת, הנוקאוט היה בלילה, אבל הם לא מתו. הם פרפרו בין חיים למוות. כשיצאנו ממצרים, ראינו אותם מתים לפנינו. תזכרו את כל המכות ראינו. ראינו את הכל. מכה אחת היינו בבית, הדלת הייתה סגורה. שמענו צעקות כל הלילה. צעקה שכמוה לא הייתה, אבל לא ראינו כלום. אומר הקדוש ברוך הוא גם את זה, תראו. המכה הייתה בלילה, אבל המוות הסופי שלהם היה בדרך שיצאנו ממצרים. אז לכן אין בזה סתירה, ולכן בלילה אומרים באמת, קודם המכה בבת כל בחורי מצרים, המכה התחילה בלילה, ואחר כך ביוצאי ישראל מתוכם, אבל בבוקר הבנו שקודם אנחנו יוצאים, וכשאנחנו יוצאים הם בדיוק מה מתים במכת בחורות. מכאן לדף הבא, מספר 9, המכות, דם צפרדי הכינים. כאן במכות, כמה דברים. דבר ראשון, בכל מכה מופיעה בתורה המילה כל. כף למד, כל. ויהי אדם בכל מצרים. ערו בכל מצרים. כל, כל, הכל. והרבה אכל את כל ירק השדה. למה? הקדוש ברוך הוא מראה לנו באופן מיניאטורי, באופן קטן, איך הוא הורס את העולם ובורא אותו מחדש. כי כשאומרים לנו, בורא עולם אומר, אני בראתי, אנחנו יכולים להגיד לו, לא ראינו. לא ראינו. לא היינו בבריאת העולם. העולם נברא לפנינו. אומר הקדוש ברוך הוא, הנה עכשיו תראו. אז יציאת מצרים בעצם מגלה לנו על 10 מאמרות שבהם נברא העולם. לכן בכל מכה כתוב את המילה כל. זה דבר ראשון שכדאי להגיד. דבר נוסף. במכת הצפרדע נאמר בקטע 47. ויקרא פרעה למשה ולאהרון ויאמר העתירו אל השם ויסר הצפרדעים ממני ומעמי. כואב לפרעה, הוא שולח מיד להביא את משה ואהרון. פסוק ה', ויאמר משה לפרעה כדי לעשות קו, התפאר עליי למתי? מתי בדיוק אתה רוצה שהצפרדיים ילכו? מתי? תגיד בדיוק מתי. פסוק ו' ועוד קו, שורה האחרונה, ויאמר למחר. אז מה אתה בא היום? למה פרעה בא היום? אם כל כך כואב לו, מאוד כואב לו. צריך להגיד, מה זאת אומרת למתי? אתמול. הוא אומר למחר. פשוט מאוד. אומר לו משה, פרעה, תקשיב טוב. האלוקים שלנו, אלוקי השמיים והארץ, אפשר לדבר איתו היום שהוא יעשה משהו מחר. אומר לו פרעה, אין דבר כזה. אני מכיר את כל הכוחות שיש בעולם, כולם במצרים, שיכולים לשלוט בטבע, לשנות את הטבע, לשלוט בטבע, אבל הכל היום בשביל היום. אין מישהו פה בעולם שיכול היום לעשות משהו שיקרה מחר. אומר לו משה, אתה לא מאמין? אומר משה, פרעה, אני לא מאמין. אני מוכן לסבול עוד קצת? בוא נראה. מחר, ב-11 בבוקר, שלא יהיה במצרים, הרבה אחד. אומר לו משה, אין בעיה. מחר ב-11, בדיוק או בשעה שפרעה קבע, לא נשאר בכל מצרים, צפרדע אחד. זאת אומרת, מי מכת הצפרדע? בכל המכות, תמיד כתוב את המילה מה? מחר. מחר. שפרעה יבין, האלוקים שלנו, אלוקי השמיים והארץ, מדברים איתו היום, והוא יכול לעשות מתי מחר. לכן אנחנו אומרים בתפילה, כמה זה נפלא, שירו להשם כל הארץ. כל העולם שרים להשם. למה הם שרים להשם? בשרו מיום ליום ישועתו. הגוי אומר, וואו, האלוקים של היהודים, מדברים איתו היום, הוא עושה מחר. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו מכירים אותך. אנחנו יודעים שאתה יכול לעשות מחר. מה אנחנו רוצים ממך? המלך יעננו ביום קוראינו. רוצים את זה היום. זה הערה בצפרדים. עוד דבר מעניין מאוד עם הצפרדים. נאמר בקטע 48. ואם אין אתה לשלח, שורה האחרונה, הנה אנוכי נוגף כל גבולך בצפרדים. במכת הצפרדע נאמר שהצפרדע בעצם מגיע לכל גבול מצרים. מה זה כל כך חשוב? אומר המדרש, השכנים של מצרים היו קוש. היה כל הזמן מלחמה בין מצרים לקוש על טריטוריה. אומר משה, האלוקים שלנו יצב גבולות עמים. הוא קובע את הגבולות. ממחר אין מלחמה עם קוש יותר. אתה תדע בדיוק את השטח של מצרים. וכך היה. איך שומרים על הבורדרס, על הגבולות, איך? או שמים גדר, או שתלים עצים. כל כך הרבה עבדים, אפשר לשתול עצים. שתלו עצים, אז יש כבר גבול. אז אני לא מבין, למה במכת ההרבה, כתוב בקטע 49, ויעל ההרבה, על כל ארץ מצרים, וינח בכל גבול מצרים. כבר יש גבול. יודעים את הגבולות, ממכת הצפרדיה. למה עוד הפעם במכת ההרבה? אתם יודעים למה? זה פילי פלאים. בין מכת הצפרדיה למכת ההרבה הייתה עוד מכה, שנקראת ברד. מה נאמר על הברד בתהילים בקטע 50? נתן גשמיהם ברד, אש, לעבוד בארצם, ויח גפנם ותהנתם, כדי לעשות קו, וישבר עץ גבולם. הברד שבר את העץ שעשה את הגבול, אז כבר אין גבול. אין בורדרס, אוי ווי, מה יהיה? אומר לו משה, אל תדאג. עכשיו יגיע מכת ההרבה, תראה בדיוק את אותו גבול. תראה פלאים. וכאן עוד דבר נפלא הזה, חייבים להגיד בסדר. בקטע 51, מגיעים לברד. ויצא משה, מעם פרעה אל העיר, ויפרוס כפיו אל השם, וכאן כדי לעשות קו, ויחדלו הקולות, והברד, והמטר לא ניתח ארצה. אז מה יפסיק? קולות, נויז, ברד, ואחר כך מה? מטר, נכון? בסדר גמור. מה מפחיד? הכי מפחיד. קולות, ברד או מטר? ודאי ש... קולות. מה אחר כך מפחיד? ברד. ובסוף, פחות מפחיד, זה מה? גשם. פסוק אחרי זה. ויער פרוקי, חדל, המטר, הברד והקולות. בדיוק מה? הפוך. למה? פרו לא מפחד, לא מברד, לא מברד ולא מקולות. מדבר אחד הוא מאוד מפחד, מאוד, מגשם. למה? כי האלוהים זה פרו, והאלוהים זה היאור, כך הוא מבין, האלוהים זה פרו, והאלוהים זה היאור, ורק פרו נכנס ליאור, אף אחד אחר לא מתקרב לשם, וכולם חושבים שהוא האלוהים. ומשם מגיע המים לכל המקומות. פתאום המצרי ברחוב אומר, רגע, וואו, יורד גשם. אולי האלוהים זה לא של פרו, יש אלוקי השמיים והארץ בשמיים. אז המצרי ברחוב יתחיל לחשוב שיש באמת אלוקים אחר, ואז פרו יאבד את הכוח שלו. לכן מה שמפריע לו מאוד זה גשם. אם אין גשם, אומר פרו, אני מסודר, נמשיך הלאה, לא תהיה בעיה. בקטע 52, רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, ואלו הם פסח, מצה ומרור. וזה רבן גמליאל שאומר מצוות צריכות כוונה. ואז אולי כדאי ממש בחצי דקה, ככה, על דרך הדרש, פסח זה פסח. לדעת, מה זה פסח? איך לדבר נכון, בצורה נעימה. מה זה מצה? מה ההבדל בין מצה ללחם? טיים, זמן. מה יותר טעים? מצה או לחם? ודאי שלחם. אבל לחם הוא טוב לשלושה ימים, נהיה ירוק לפח. אבל מצה אפשר לזמן ארוך. מצה זה לא להחמיץ הזדמנויות. Never miss opportunity, לא להחמיץ הזדמנויות, זה המצה. ומרור, מה שאתמול היה קשה, מחר נהיה מה? מתוק. וכאן עוברים לעמוד האחרון, מספר 10. והנקודה 53. פה, לפני ההלל, ונאמר לפניו שירה חדשה, הללויה, זה כבר סמוך לסעודה, וכדאי באמת להגיד שההלל של ליל הסדר שונה מההלל של כל השנה כולה. בשלושה דברים. א', אומרים את ההלל בלילה. תמיד אומרים הלל מתי? ביום. ב', אומרים את ההלל בישיבה. בסדר. תמיד אומרים הלל בעמידה. ג', את ההלל מחלקים לשניים. שני חלקים, שני הקטעים הראשונים הולכים לאכול, ואחרי ארוחה גומרים את ההלל. תמיד אומרים את ההלל מה? בבת אחת. וכל זה למה? כי ההלל של הסדר זה שירה. זה משהו ספונטני. אז אפשר, אז האוכל זה גם חלק מההלל. אז לשבת זה גם חלק, כי זה משהו ספונטני. כל השנה, ההלל זה כמו אמנון. אינתם, אמנון. יש כללים בכל מדינה, ואתם אומרים את האמנון, בשעה כזו, בזמן כזה, עומדים, לכן בלילה הזה זה שירה חדשה. עוד דבר שכדאי גם להגיד, אולי קודם לכן, כל זמן, שגם בלילה הזה המצווה היא לספר ביציאת מצרים. מה פירוש לספר? א', שאלות ותשובות, ב', להתחיל מהעבר, מתחיל בגנות מסיים בשבח, ג', להסביר את טעמי המצוות של פסח מצה ומרור. ומכאן מגיעים למצה. אתם יודעים הרי שבערב פסח לא אוכלים מצות, כולנו יודעים. גם לא אוכלים חמץ. אז נאמר בירושלמי שהסטטוס של המצה זה כמו סטטוס של אישה שהבעל נותן לה טבעת ואומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה בישראל. אז היא כבר רשת איש, אבל היא אסורה לבעלה כי צריך גם חופה. מה זה חופה? שבע ברכות. מה שאנחנו עושים, יש מתחת החופה נותנים את הטבעת, קוראים את הכתובה או מישהו מדבר כדי ליצור הפסקה בין האירוסין לבין הנשואין, שזה השבע ברכות. אז גם אנחנו בערב פסח, כדי לאכול את המצה, צריך קודם לברך שבע ברכות. כך אומר החוק יעקב על השולחן ערוך, הנה שבע ברכות. בקטע 54, בורא פרי הגפן זה ברכה ראשונה על הקידוש, בקדש ישראל והזמנים ברכה שנייה, גאל ישראל מספר 3, לפני הכוס השנייה, בורא פרי הגפן 4, נטילת ידיים 5, המוציא 6, אכילת מצה 7, ואז אוכלים מצה. ואז בטח מישהו ישאל אתכם, רגע, רגע, מה עם שהחיינו? שהחיינו, לא צריכים להגיד בסדר. בקידוש, אפשר להגיד זה גם בבית כנסת. אומרים את זה עם הקידוש, אבל זה לא מחייב. יש עוד ברכה, בורא פרי האדמה, שמוכרים על הקרפס, זה כדי לעורר שישאלו, אבל זה לא חלק מהסדר. ומכאן, עוד, אולי רק נגמור בחד גדיה, שזה הקטע האחרון, נגמור איתו, מה זה החד גדיה? אבא קונה שני גדי עיזים, חד גדיה, חד גדי לקורבן פסח, וחד גדי לקורבן חגיגה. כי הם מביאים פסח וחגיגה. אבל לפני הפסח כל סוחרי הבהמות מעלים את המחירים, כי הם יודעים, עכשיו כל אחד צריך כבשים, עיזים, אז יש הזדמנות פה לעשות קופה גדולה. באים חכמים, הגמרא אומרת במסכת חגיגה בדבר, הגמרא אומרת חגיגה שתי כסף. זאת אומרת, קבעו איזה סכום, אסור לשלם מעל הסכום הזה. אז כך כולם יכולים לקנות. שני גדיים, אחד לקורבן פסח, אחד לקורבן חגיגה, דזבי נבא ביטרי זוזי. אבל מה קרה? כל זה נעצר. למה זה נעצר? כי האחים קינו ביוסף, וירדנו לגלות. וזה בעצם השונרה, החתול. אומר הגרא במשלי, חתול זה בעל חיים עם הכי הרבה קינה, ג'לסי. אז לכן, השונרה מסמל את הקינה של האחים, שהוריד אותנו למצרים. מי חיכה לנו במצרים? כתוב במדרש רבה, פרו, הוא כלבה. הוא נשך אותנו. ואז מה עשינו? עם המתה. עם המתה, היכנו, משה רבינו, את החוטרה, היכה בפרו. את המתה הזה הבאנו לבית המקדש. שאלו לרגל, ראו את המתה הזה שם. אבל בית המקדש נשרף. הנורה, האש, שרפה, נשרף המתה. ואז, 70 שנה אחרי זה, המים מכבים את האש. אנשי כנסת הגדולה, אין מים אל התורה, בנו את הבית השני. ואז מגיע מגיע התורה, הפרה, ושותה את המים. זה אדום שהחריבה את הבית השני. ואז מגיע השוחט, משיח בן יוסף, להילחם נגדם, הגמרא בסוף סוכה, ומלאך המוות הורג אותו, ועתיד הקדוש ברוך הוא להרוג את מלאך המוות, ונחזור בחזרה לקנות בתרי זוזי, חד גדי לקורבן פסח, וחד גדי לקורבן חגיגה. וכאן בסוף רק עוד שתי הערות קצרות, שכדאי לזכור אותן. ראשית, שפותחים את הדלת לאליהו הנביא. אליהו הנביא לא נכנס הביתה. אליהו הנביא נשאר בפתח, כי אליהו הנביא ייכנס הביתה, כאשר היהודי האחרון בעולם יגיע גם הביתה. הוא יחכה. אתם יודעים הרי, יש פסח שני, בשביל מי? מי שבדרך רחוקה. מי שרחוק, מחכים לו, כולם יגיעו הביתה. אליהו בפתח. אז כדאי שראש הסדר, ילכו, ילך עם בני ביתו לדלת, אם יש את האפשרות הזאת, להגיד שמה את מה שאומרים, שוכנתך אל הגויים, ואחר כך שדלת פתוחה לאליהו, לעצור חצי דקה, לחשוב כל אחד מה שצריך, אליהו שם. זה הלילה, כאן הבן שואל, אפשר לשאול ולבקש הכל. זה זמן מיוחד ועת רצון. זה דבר ראשון. דבר שני, נגמר הסדר, עוזרים לאמא לסדר את הדברים, חוזרים כולם ביחד לשולחן, ייקח עוד 10 דקות, אולי רבע שעה, אבל מאוד כדאי, כולם ביחד להגיד את שיר השירים. שיר השירים בליל הסדר, בסוף הסדר, יש לזה ברכה אדירה לכל השנה כולה. לכן כמעט בכל האגדות, תמיד בסוף יש את שיר השירים. נראה באמת את הדברים באופן הזה, נגיע לסדר מתוך הרבה שמחה והתלהבות, ונבין באמת שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שבאמת נהיה כולנו ביחד. איך תמיד אנחנו אומרים, הגמרא הרי אומרת, עוד משפט אחד, הגמרא הרי אומרת, שאיך שותים 4 כוסות, הרי כל מספר שהוא פר נמבר, מספר זוגי, יוצר מזיקים. אז למה שותים 4? עונה הגמרא, לא, כל כוס זה מצה בפני עצמה, זה ליל שימורים, הרבה הסברים בגמרא. מסביר המהרש"א, מה הבעיה בפר במספר זוגי? מספר, הכל הרי בא מבורא עולם והכל חוזר לשם. מספר זוגי זה שיש עוד אלטרנטיבה. יש כביכול הקדוש ברוך הוא ויש עוד משהו. זה עוד אלטרנטיבה כביכול לבורא עולם. אבל מספר שהוא לא זוגי, 3, 5, 7, יש אחד כאן, אחד בצד השני, והשלישי מחבר אותם ביחד. 5, 2 כאן, 2 שם, והחמישי מחבר את הכל ביחד. וכך הלאה. מסיים המהרש"א ואומר, לכן כל יום זוגי בבריאה, פר די בבריאה, יש איתו בעיה. יום שני נברא הגיהנום, יום רביעי המזיקים, הדזיז, כל החיידקים, ויום שישי ירדה מיטה לעולם, אדם אכל. עד כאן המהרש"א. אם ניקח את המהרש"א צעד קדימה, פילי פלאים. איזה חג בשנה, כולם הכי הכי ביחד. יותר מכל חג, פסח. אפילו כל המחלוקות שיש בגמרא לא חולקים. עושים את כל השיטות. זה הכי ביחד שיש. איך אומרת הגמרא? לא עדו ראש, ראש השנה לא חל, לא באלף דלת ו, ולא בדו פסח. יום ראשון של פסח לעולם לא יהיה לא ביום ב', לא ביום ד' ולא ביום ו', לא ביום הזוגי. תמיד ביום, גם היום עצמו, יום שמסמל את מה? את האחדות ואת הביחד. ניקח את זה בצורה הזאת, בסייעתא דשמיא, בורא עולם מקבל את כל תפילותינו, יהיה לנו באמת פסח נפלא, נוכל לקחת את החירות הזאת לכל השנה, בברכה, בריאות ושמחה. תודה רבה, חג שמח. השיר הבא בעזרת השם יתקיים יום שלישי אחר הפסח.